ברשות מורי ורבותיי, כבוד מרא דאתרא, הרב הגאון רבי יצחק הלוי, שיחי וירחם עמים, כבוד ראש הישיבה, הרב הגאון הרב קורצווייק, הרב הבר, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, ראש מועצת ישע מר דיין, ראש המועצה קרני שומרון מר הרצל בן ארי, ראש מועצה דתית מר דוד כהן, כל הנכבדים, המנכ״ל, ראש הישיבה הרמים, התלמידים, בחורי הישיבה היקרים, שם עליהם יחיו אמן. באחרונה נשאלתי על פירות מסוימים מדין התולעים. כמובן התולעים הם אסורים ואיסורם איסור חמור, ויש בהם הרבה איסורים, הרבה לבים, אבל יש תולעים. אחד מהשואלים הוא הרב יואל פרידמן ממכון התורה והארץ, שהיו בגוש קטיף, אז הוא מתכתב איתי עכשיו שלח. הוא דיבר על תותים, במכתב הראשון הוא תיאר לי איך בדקו, לקח את זה למכון וולקני ובדקו, תיאר באריכות את צורת הבדיקה, והוא טען שלא רואים אותם בעין, רק כשמשרים אותם במים וסבון, כ-10 דקות עד 20 דקות, ושופכים את המים במסננת דקה, ואז על ידי מיקרוסקופ או זכוכית מגדלת מיוחדת, הבחינו וראו את הדברים האלה, אבל בעין, הוא אמר, אפילו מומחה לא רואה. יש אחרים אמרו שיש תולעים בתותים שכן נראים. אנחנו דנים עכשיו על התולעים שלא נראים לעין, או שרואים נקודה כהה ולא יודעים מהי. אי אפשר להבחין בשום עין של אדם מהי הנקודה הזאת, אבל כשלוקחים את הנקודה הזאת למיקרוסקופ, אז רואים אם היא חרק או שזה לכלוך בעלמה. אבל במראה של עין רגילה בלי מכשירים רואים נקודה וטולו, ואי אפשר להבחין מה דינם של אלה שלא נראים כלל ומה דינם של הנקודות האלה. כמובן מה שהעין רואה ודאי אסור. יש החוכמת אדם בספרו בינת אדם על יורה דעה, הוא הביא מהעניין הזה בשם ספר הברית. ספר הברית כתב הרבה גם בענייני מדע וחוכמה, מי בעצמו למד הרבה דברים וגם מספרים אחרים. הוא כותב שהחומץ שנעשה מן היין אסור לשתות אותו, כי אין אפשרות שהיין יהפך לחומץ אלא מתוך התולעים שהוא מטליע, ואף על פי שבעין לא רואים. אומר, כשמניחים את החומץ בין יין תחת המיקרוסקופ, עין המיקרוסקופ, רואים שהוא רוחש תולעים רבים, ועל כן אסור לשתות אותו. ככה כתב ספר הברית. ואפילו יסננו בבד דק לא מועיל, הם עוברים. רק מצא דרך אחת איך להתיר את החומץ, על ידי שיבשלו אותו תחילה ואחר כך יסננו אותו, אז זה מועיל ומותר לשתות אותו או לשים באוכל. הרב בינת אדם דחה את דבריו של ספר הברית בשני ידיים. הוא אמר, אלו דברי הבל, התבטא ביטוי חריף כנגד הפסק הזה של ספר הברית. ולמה זה דברי הבל? אומר, התורה לא אסרה דבר שלא נראה לעין. אם באנו לאסור דבר שלא נראה לעין, אומר בספר הברית מקום אחר, באותו ספר עצמו כתוב שהביצה של תרנגולת, אם מסתכלים במיקרוסקופ בקשר שיש בחלבון של הביצה, רואים צורה של תרנגולת, רואים תרנגולת קטנה. אז מה, נאסור את זה? לא נאכל ביצים? גם המים, אם ניקח אותם במיקרוסקופ, נראה שהם מלאים תולעים, אז לא נשתה מים. ועוד כהנה וכהנה. הוא מביא עוד הרבה דוגמאות. הוא אומר, ואפילו אם תאמר שזה לא יצא מן הכוח, מכל מקום, שזה בכוח, זאת אומרת, בפוטנציאל יש פה תולעים, אלא פועל לא יצא. ככה כתבו הרבה גדולי עולם, הלכו בדרכו של חוכמת אדם. כמו רב שלמה קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת, וגם הרבה גדולים אחרים, יש הראשון לציון הרב עיסא ברכה, הוא דן לגבי דגים שלא רואים להם קשקשים, אבל אם הסתכלו במיקרוסקופ רואים קשקשים. האם אפשר להתיר את הדגים האלה? הסימן של הדגים כתוב בתורה, כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת. אבל חז"ל אמרו במשנה, כל דג שיש לו קסקסת, בידוע שיש לו סנפיר. אבל אם יש לו רק סנפיר, יכול להיות שאין לו קסקסת. אין הסנפיר מהווה ראיה חותכת, אבל הקסקסת היא ראיה ברורה. לפני שנים רבות שמעתי מיודעי דבר, שכבר אז, לפני יותר מ-20 או 30 שנה, אצל המדענים כבר אז היו רשומים למעלה מ-250 אלף סוגי דגים, כלים מכלים שונים, יש המון סוגים, ולא מצאו דג שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר. ללמדך כמה חזקים דברי חכמים, ברוך שבחר בהם ומשנתם. שהרי כשהחכמים כתבו, כל דג שיש לו קסקסת בידוע שלו סנפיר, כמה דגים חכמים יכרו? אולי 10, אולי 20, אולי 50 דגים. 250 אלף. היום יש כבר בטח למעלה מ-300 אלף סוגי דגים שכל הזמן חוקרים. ואין דג שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר. חז"ל אמרו את זה ברוח קודשם, למדו את זה, בדבריהם אמת ויציב. אז הדג הזה שלא מצאו לו קסקסת, אבל עם המיקרוסקופ יכולים לראות הקסקסים, הרב עיסא ברכה משמע ממנו, ככה למדו ממנו, שהוא מתיר, כי סוף סוף רואים קסקסת על ידי המיקרוסקופ. אבל יש אחרונים שחלקו עליו ודחו את זה. היה גאון אחד, קראו לו רבי משה שטרוג, בעל שו"ת, והשיב משה, היה בדין בתוניס לפני 3 דורות, 4 דורות, היה גאון מיוחד ממינו. הוא לא כתב הרבה, אבל תשובות שלו קצרות וקולעות. הוא הסכים עם הרב עיסא ברכה, אבל הגאון רבי חלפון משה הכהן דחה את דבריו. הוא אמר, המראה של המיקרוסקופ לא מעלה ולא מוריד. מה שלא רואים בעין לא נחשב לכלום, בין להקל, בין להחמיר. כמו שמצאנו שתולעים שלא נראים לעין רגילה לא נחשבים תולעים ואין בהם איסור, גם הקסקסים לא נחשבים קסקסים. ויש בזה דעות. הגאון רבי יוסף משאש עליו השלום בספרו שו"ת מים חיים הביאו לפניו אתרוג מהודר יפה, אבל אמרו לו ששמו אותו תחת המיקרוסקופ ונמצאו בו הרבה נקבים, נקבים נקבים, חלולים חלולים, ורצו לפסול אותו. אמר להם חס ושלום, זה קשה למהדרין מן המהדרין, כי מה שהמיקרוסקופ מראה לא זה מה שאסרה התורה. מה שאמרו במשנה שהנה אתרוג שהוא נקוב עד למקום הזרע שלו נקרא נקב מפולש ופסול, זה נקב שהעין רואה. מה שהעין לא רואה לא נחשב נקב. אם יביאו ראה של בהמה תחת המיקרוסקופ, אפילו הראה החלקה ביותר שאין בה שום סרחות כלל ועיקר, אם תשים אותה תחת עין המיקרוסקופ תראה שהיא מלאה נקבים נקבים. גם מידיים, אם ישים ידו את המיקרוסקופ, אין נקבים גדולים ועצומים. לא זה מה שהתורה החשיבה. כללו של דבר, הבאתי רק דוגמה, ויש עוד רבים שמסתכלים על המראה הזה של המיקרוסקופ כאילו לא קיים. רק מה שהעינו של אדם רואה, לזה התורה התייחסה. בין לאסור, בין להתיר. בכל דבר. יש גם כן בפוסקים לגבי ספר תורה, תפילין ומזוזות, שהאותיות צריכות להיות מחוברים, כל אות עדר עדר לבדו, כל אות לבדה. יש, אם אדם ייקח תחת המיקרוסקופ, יראה שיש הרבה פירודים, הרבה אותיות פרודים לגמרי, ויראה הרבה דברים מוזרים. זה לא אומר כלום גם כן, כי אנחנו לא הולכים לפי מיקרוסקופ, לפי העין. אמרו כמה מגדולי הפוסקים, בפרט משל משה פיינשטיין עליו השלום באגרות משה ואחרים, אמרו את זה גם בשם כמה וכמה גדולים, רבו משה פיינשטיין כתב תשובות על זה, אומר אם נבוא לומר שדברים שהעין לא רואה אסורים, אז זה אפשר לנו לנשום אפילו, כי לפי המדענים בכל נשימה שאדם נושם הוא בולע אלפי חיידקים, מיקרובים, אלפים, אולי גם מיליונים הוא בולע ביום. האם נחשב הדבר שאוכל שקצים ורמסים, אוכל חרקים? הרי במיקרוסקופ רואים האוויר מלא ועמוס בכל מיני צורות של שקצים מעופפים, עם ידיים ועם רגליים ועם כנפיים. אז נגיד שאדם אוכל, ואיך יכול להימנע מזה? זה כל אדם. הרבה יריחו והוכיחו שאין בזה ממש. גם מרן הרב עובדיה יוסף בדל לחיים טובים בחווה דעת חלק וב סימן נורזיין העריך גם הוא בזה, והעלה המסקנה שלו שדברים שהעין של אדם לא רואה אותם אין בהם איסור, לא מהתורה ולא מדי רבנה, מותרים לגמרי. חקרתי בדבר הזה, למה הדבר הזה מותר? יש שני צדדים להסביר את ההתר הזה. צד אחד, יש לומר כי אי אפשר. מוזכר באמת בערוך השולחן, בסימן ירדעה סימן פדלת, אומר לא ניתנה תורה למלאכים, וכי אדם מלאך שיכול להימנע מלבלוע את כל הדברים שעינו לא רואה, אז לא יאכל ולא ישתה ולא ינשום. אפשר לומר היות ואי אפשר, אז אי אפשר, על כן התורה לא אסרה. אבל הצד הזה הוא קצת קשה, כי מה יוצא? שבעצם זה צריך להיות אסור, וזה לא אסור. למה? כי אי אפשר. אז זה אונס, אונס רחמן הפטרה, איפה מצאנו שאונס מתיר? אלא מה, אין דרך אחרת. זה דוחה קצת. אני חשבתי על דרך אחרת. חשבתי להסביר שכשהתורה אסרה, היא לא אסרה מה שהעין לא רואה. ולמה? זה בכלל לא נחשב תולעת. זה לא נחשב חרקים, זה לא נחשב בעל חי בכלל. התורה מתי מחשיבה את הבעלי חיים בין השקצים שעל האדמה ובין המעופפים באוויר ובין אלה שבמים, שרץ המים. מתי נחשב לשרץ כדי שיחול עליו השם שהוא אסור רק כשמגיע להתפתחות שהעין יכולה לראות אותו? עד אז זה לא השרץ שהתורה עשה. ודימיתי את הדבר, למשל, אתן לכם דוגמה, בטח כל בחור ראה לפעמים תולעי משי. תולעי המשי, מניחים אותם באיזה קופסה, נותנים להם עלים של תות לאכול, ובמשך הזמן מגיע איזה שלב שהם מטילים ביצים רבים, כמו נקודות. אחר כך כל נקודה מתפתחת, נעשה זחל כזה, אחר כך נעשה פרפר, אחר כך יוצא מזה תולעת. כשהם בגדר ביציות, ופה העין רואה אותם, אבל מה העין רואה? ביצית. אגב, יכול להיות שאם ישימו את זה תחת המיקרוסקופ, יכול להיות שיראו גם חלקים אחרים של גוף, כמו בתולעת, יכול להיות, לא בדקתי את זה. אבל הביציות האלה, האם נגיד שיש להם דין של תולעים? ודאי שלא, אין בהם איסור של תולעים. אולי אסור לאכול אותם משום דבר, לא תשקצו את נשותכם, אבל לא מדין תולעים. אבל פי שבוודאי עתיד לצאת מהם תולעים, בינתיים הם לא תולעים. זה שלבים של התפתחות. בצד התרנגולת, הרי ברור לנו שעומד לצאת ממנה בסופו של דבר תרנגולת. אם היא תעמוד ויתגרו עליה, או ישימו אותה במדגרה, היא יצא אפרוח, היא תיבקע ויצא אפרוח. וכבר אמר ספר הברית, שרואים בה אפרוח בפועל. האם נגיד שביצה צריכה שחיטה כמו התרנגולת? או שמא נאמר שביצה אסור לאכול אותה בחלב כמו התרנגולת? כל זה לא נכון. אין לה דין של תרנגולת. היא מותרת בחלב ומשלים אותה בחלב, היא לא צריכה שחיטה. יש לה דין אחר לגמרי, למרות שברור שממנה יוצא התרנגולת. יש שלבים. בכל דבר, באדם, בבעלי חיים, אפילו בירק ובפרי, יש שלבים. אתן לכם דוגמה מהעץ. איך נוצר הפרי? בהתחלה יוצאים פרחים. יוצאים פרחים ויציץ ציץ ויגמול שקדים. כך כתוב בתורה. אחרי יוצא פרח, אנחנו יודעים שהפרח הזה הוא בסופו של דבר פרי, הוא יגדל, הוא יתפתח, יהיה פרי מתוך הפרח. יכולים להכיר את החלק שיעשה פרי. האם יש לו דין של פרי? חס ושלום. גם אחרי שיציץ ציץ יוצא הניצן ורואים צורת פרי, עדיין אין לו דין פרי. הוא לא חייב במעשר ולא בתרומה, ואם נעשר ממנו על דבר אחר זה דברים בטלים, כמו אבנים בעלמה. אפילו כשרואים את הפרי זה כלום. יתרה מזו, אפילו כשהפרי גודל, אמרו חכמים, מתי עונת המעשרות, יש במשנה במעשר שני פרק ב', נדמה לי, יש סדרה של סימנים לכל פרי ופרי. הוכחתי בתשובה בזמנו שהצד השווה זה הבאת שליש. כתוב בתבואה ובזיתים שליש. בשאר הדברים נתנו כל מיני סימנים, אבל הוכחתי בבירור גמור שכל אותם סימנים הם מראים, מלמדים מתי הפרי הגיע לשליש. ובתשובה אחרת כתבתי ששלי זה תשובה שהייתה קצת מהפכנית בתפיסה שהייתה לנו קודם. תמיד חשבנו שליש, שליש בגידול. אבל הוכחתי בתשובה אחרת, מאוחרת יותר, ששליש, שליש בבישול של הפרי, בהפשלת הפרי. לא שליש בגידול, ואני אסביר לכם מדוע. אפילו אם יגדל כל הגידול שלו, לא שליש ולא שני שלישים, אלא כל הגידול, הוא עדיין לא ראוי לאכילה, הוא קשה כמו אבן. הוא לא ראוי ואין לו דין פרי. בשביל שיקרה פרי צריך שיהיה ראוי לאכילה. שליש מהבישול עדיין לא ראוי לגמרי, אבל נאכל על ידי הדחק. כשמגיע למצב שנאכל על ידי הדחק, אז יש לו דין של פרי, ואז הוא עונת המעשרות שלו. אביא לכם דוגמה, מבשל בשבת, אחד מאבות מלאכות. מבשל, מתי נקרא מבשל? כמאכל בין דרוסי. שומרים חצי בישול, שומרים שליש בישול. למה שליש זה נחשב? הרי עוד לא התבשל לגמרי, כי הוא נאכל על ידי הדחק, כבר נקרא ראוי לאכילה. אם הגיע בישולו לשליש, חייב על הבישול שלו. גם לגבי פירות, אם הגיע בהפשלה שלו לשליש, הוא כבר ראוי לאכל על ידי הדחק, ואז יש לו דין שהוא ראוי למעשר, ואפשר לעשר עליו ולעשר ממנו על אחרים. מה אני בא ללמוד מזה? שלכל דבר יש שלבים, ויש שלב שאין לו דין של פרי, ויש שלב לביציות או ביצים של תרנגולת שאין להם דין של חרק או של תולעת, וגם באדם אותו דבר. ממילא אני לומד שגם בתולעים ובחרקים של הפירות, כל זמן שלא הגיעו לגידול שהגבול שלו הוא שהעין של אדם רואה אותו, התורה לא אסרה את זה, מפני שזה לא נקרא עדיין בשם תולעת. הוא כפירשה בעלמה, כמו סתם לכלוך, כמו סתם זבל, אין לו דין עדיין שבעל חי. בעל חי כשהוא מתפתח הוא מגיע לגודל שעין אדם מבחינה בו, אם לא, לא נקרא פרי. תלמיד שלי שלח לי קונטרס שכתב רב אחד מלונדון עליו השלום, קראו הרב אלברשטיין מלונדון, וקרא לקונטרס שלו עין לא ראתה. הוא דן על תולעים שהעין לא רואה, והאריך ויצא בכוחד איסורה, הוא אוסר אותם גם מה שלא רואים. האריך והביא טענות מאוד חזקות לכאורה וראיות, ודחה את כל גדולי הפוסקים שעושים. ואני דחיתי, עכשיו כתבתי על דבריו ודחיתי כל דבריו אחת אל אחת. הוא לא צודק. אפילו שבמראה הראשון פעמים נראים סברות, אבל כשמעיינים טוב רואים שאין בזה ממש. אגב, הרב פיינשטיין כותב באיגרות משה שכתב לו חכם אחד שהוא היה נכד של רב שמחה זליג, דיין דבריסק. רב שמחה זליג היה דיין בבריסק, אב בדין, בזמנו של רב חיים בריסק. חיים בריסק היה הרב דבריסק, ורב שמחה זליג היה דיין שם, גם הוא היה גדול מאוד. וזה הנכד של רב שמחה זליג, כתב לו לרב פיינשטיין, שהסבא אמר לו, כשהוא היה צעיר, בשם רב חיים בריסק, שהתולעים שהעין לא רואה הם לא תולעים. זה ממש מצאנו כמו הסברה שאני אמרתי. בא חכם בעל קונטרס עין לא ראתה, הרב אלברשטיין, הרב השלום, אומר, לב מור ברבא שיחתים עלה על העדות הזאת. אחר מחילה מכבוד תורתו, לא כך מדברים על אדם גדול כמו רב משה פיינשטיין, לומר למור ברבא שיחתים עליו, כאילו מי אומר זה נכון? גדול הדור ודאי בירר, ועוד הוא אומר זה רק הנכד, אולי מה זה, יש עדות יותר ברורה מאשר הנכד שמע מרבו, מסבו, ועוד הוא מקשה עליהם, אומר זה הפך מדברי הבינת אדם. למה? כי הבינת אדם אמר טעם אחר. מה אמר טעם אחר? אמר זה לא יצא רק בכוח ולא בפועל. אחר המחילה מכבוד תורתו לא הבין את דברי חוכמת אדם, לא דייק ולא הבין אותה, מחילה רבה. למה? עד רבה אני משם הביתי ראיה לסברה הזאת שזה לא נקרא תולעת. שאלה מה אמר? הרב בינת אדם אומר אפילו תאמר על החומץ שכתב ספר הברית שהוא מלא תולעים, אפילו תאמר שזה תולעים בכוח, לא יצאו לפועל, ככה לשונו. מה הפירוש? הוא אומר התולעים האלה עדיין נקראים, אפילו שהמיקרוסקופ תראה אותם, הם נקראים בכוח. בכוח הכוונה יש פה פוטנציאל של תולעים, אבל עוד לא יצאו לפועל. מה זה לא יצאו לפועל? הרי רואים אותם במיקרוסקופ, זה לא נקרא, לאו שמה הראייה, הראייה הזאת לא נחשבת בכלום, כמנדלטה, כאילו לא ראינו כלום. כי הראייה צריכה להיות ראיית העין, לא ראיית המכשירים. עין בלי מכשירים. אז ממילא אומר, זה לא נקרא יצא לפועל. מתי נקרא יצא לפועל? כשהעין תראה. זה בדיוק מה שכתב. הוא תמע והאריך איך לא הביאו דברי חוכמת אדם, ואיך כתבו נגיד חוכמת אדם, חילה מכבודו, עד רבה, זה מפורש בחוכמת אדם. ועוד, שם בחוכמת אדם אומר, שאם כן, גם ביצה תהיה אסורה. והרי הביצה, שמה אנחנו רואים, הביצה יצא לפועל. רק בגלל שלא הגיעה לשלב שתיקרא בעל חי. בעל חי כשהיא בא אפרוח. בינתיים אפילו רואים במיקרוסקופ זה כלום. הוא כותב, הרב אלברשטיין, למעשה טוען המון טענות. טענה הכי חזקה שלו, היא אומר זה לא דומה לחיידקים, הוא בא לחלק בין חיידקים, מיקרוב, לבין יצורים זעירים. למה? אומר החיידקים הם לא עתידים לגדול, הם נשארים כך עד שהם מתים. אבל התולעים אפילו שהעין לא רואה, אבל הם מתפתחים כל הזמן, הם גודלים, סופו של דבר יגדלו ויראו אותם. אז איך נאמר שעכשיו הם מותרים, מחר יהיו אסורים? מי יש למה החיידקים ככה אותו עין? הם נשארים באותו גודל, לא גודלים, לא מתפתחים. אבל תולעים קטנים, היום הם קטנים, והעין לא רואה אותם, עוד יום, עוד יומיים, אותם תולעים תראה אותם בעין רגילה, ואז אתה מודה שהם אסורים, אז איך היום הם מותרים? זו טענה שנשמעת, לכאורה זו טענה רצינית. אבל באמת היא לא טענה. מדוע? הרב הזה עליו השלום הוא חושב כאילו כתוב בתורה שחיידקים מותרים, ובאנו ללמוד מהם תולעים קטנים, ואז הוא אומר זה לא דומה. בתורה לא כתוב דבר כזה. בתורה לא כתוב שחיידקים מותרים. בתורה לא כתוב שתולעים קטנים מותרים. תורה אמרה ששרצים ושקצים אסורים. תולעים, חרקים. אבל נחזה ענן, נראה אנחנו. כשהתורה ניתנה לא היה מיקרוסקופ בעולם. ובכל הדורות שעברו, דורות רבים, לא היה מיקרוסקופ עד שנוצר. אז מישהו ראה חיידקים? מישהו ראה תולעים בגודל שעין? לא ראה? לא. אז מה זאת אומרת? התורה אסרה גם כשלא רואים, הרי זה לא יעלה על הדעת. אז בוודאי כשהתורה אסרה, מה אסרה? מה שעין ראה, זה מה שכתבו חכמת אדם, זה מה שכתבו כל אותם גדולים, ורבים הם, שהתורה אסרה רק מה שעין ראה, כי לא ייתכן אחרת. וכי יעלה לדעת אחרת שהתורה אסרה מה שלא היה ידוע בכלל, מה שאדם לא יכול לראות בכלל. מה תאמר? שבימינו יש מיקרוסקופ, אפשר לראות. אז זאת אומרת, כל אדם צריך לשבת בשולחן, לשים מצד אחד מלחייה, מצד אחד מיקרוסקופ. כל מה שירצה יתחיל להעביר, ואחרי שלב מיקרוסקופ, צריך להביא גם איזה חכם מדען, שיבחין או מעבדה, שיגיד לו אם זה רק מיקרוב, שהוא לא מתפתח, או שזה דואר שמתפתח. יעלה בדעת שככה תורה עשרה. תורה אמרה, אסור לאכול תולעים, אסור לאכול שרצים, בין אלה שמעופפים באוויר, בין אלה שגודים באדמה, בין אלה ששורצים במים. אז מה אתה התכוונה? כל אחד מבין מה שאדם מסוגל לראות בעיניו. אז תורה לא אמרה שחיידקים מותרים או זה אסורים. תורה אמרה מה שעין ראה. ממנה כל מה שהעין לא ראה הוא מותר. מה אכפת לנו אם זה עומד להתפתח או לא עומד להתפתח? העין לא ראה, לא יכול. לא יכול להיות שהתורה עשה אותו. אין הווה מן הכזה. איש הביא ראיות לרוב לדבר הזה. גם החומץ שאמר הרב חוכמת אדם שהוא מותר, ואפילו התבטא על דברי הברית, שזה הבל על דברי מה שאמר ספר הברית שעשו. הרי החומץ הזה זה לא סתם חיידקים, זה תולעים שמתפתחים. אם משאירים אותו, אחר כך רואים יבחושים כאלה, פרעושים כאלה, עיני ראו. יין שמתקלקל, אחר כך נהיה חומץ, אבל רואים אם לא מטפלים בו, הוא מתמלא בפרעושים שהעין רואה גדולים כמעט קרוב לגודל של אורז, גרגירי האורז. זה ראיתי בעיניי. ועוד שם, בבינת אדם ממשיך ואומר, אחרי שאמר שמה שרואים מיקרוסקופ זה כלום, אומר, אומנם מה שכתב הבית יוסף בשם רבינו ירוחם, בסימן פי דלת, שהתולעים של החומץ אסורים, מדובר בתולעים שרואים אותם בעין. זאת אומרת, הוא יודע שהתולעים האלה, אם ישירו אותם, יגיעו למצב שרואים אותם בעין. ועם כל זאת הוא אמר, כל זמן שהעין לא רואה, אפילו שעל ידי המיקרוסקופ רואים מותרים. זה הפך מה שכתב הרב, מה שרצה לפסוק. לא נועט להאריך, הוא הביא המון, דחיתי את כל דבריו כדי להסיר את החששות מהתולעים האלה שהעין לא רואה. חידשתי עוד יותר. אפילו אם העין רואה נקודה, אבל אי אפשר לראות בעין שזה שרץ או לכלוך רק על ידי מיקרוסקופ, גם זה לא אסור, רק כדאי להתרחק מזה. אבל אין בזה איסור תולעת, כי בסופו של דבר עדיין אתה לא רואה תולעת. אפילו שאתה רואה נקודה, ולכאורה אם יש נקודה כבר יש רעותה, חייבים לבדוק? לא, תורה לא חייבה לבדוק מעבר למה שהעין רואה. תורה חייבה לבדוק מה שהעין רואה. יש שרצו לטעון, איך יכול להיות? כן, אומרים לי שהזמן מאוחר, אני אוסיף קצת. יש שרצו לטעון בעניין הזה שאיך יכול להיות שאם לא נראה בעין זה לא אסור, וכשיגיע למצב שרואים בעין, לא, אם לא נראה בעין מותר, וכשיגיע למצב שנראה בעין יהיה אסור. אם ככה אז אין לו דין בריאה. יש הלכה בשולחן ערוך, גמרא, בריאה, כל בריאה, אפילו קלה, אפילו קטנה, אפילו באלף לא בטיל. אם תתערב נמלה או יתוש בסיר ענק, ויודעים שהיא שם ולא מוצאים אותה, הכל אסור, אם יודעים. למה? כי בריאה לא בטלה, רק אם תיחתך. אבל אחד התנאים שיקרא בריאה, שהיא אסורה מתחילת בריאתה. אבל למשל, חתיכת בשר שהיא קשרה, ובלעה חלב, אז היא נאסרה, אין לה דין בריאה. כי היא לא הייתה אסורה מתחילת בריאתה. אז הוא שואל, גם זה היות ובהתחלה כשנולד התולעת, לא היו רואים, אז זה לא היה אסור מתחילת בריאתו, רק אחר כך, אז נגיד אין לזה דין בריאה. גם הטענה הזאת איננה הטענה. כבר כתב רבי נתן ליבשיץ בפליטי טענה דומה. הוא דיבר על התולעים הנוצרים בתוך הפרי, שההלכה היא שכל זמן שלא שרצו על הארץ אינם אסורים. אז הוא אומר אין להם דין בריאה, כי בהתחלה כשנולדו היו מותרים בתוך הפרי, אז זה לא נעשה מתחילת בריאתה. אבל כבר עמדו עליו גדולי עולם וחלקו עליו ודחו את דבריו רוב הפוסקים. גם מליסה בחוות דעת דחה את דבריו, ועוד הרבה הרבה גדולים. מרן החידה דוחה את זה. יש ספר שלם נקרא דבר אברהם של בי אברהם בוקרה, שהוא דיבר בזה הרבה, ואני דחיתי עליו שם את הסברה שלו בזמנו בתשובה אחרת, והסברתי דברי החידה שהכוונה היא ככה. אף על פי שכשנוצרה התולעת הזאת והיא בתוך הפרי היא לא אסורה, אבל מתחילת בריאתה כבר יש בה איסור שאם תפרוש תהיה אסורה, זה לא יתחדש בה הדבר. גם פה התולעת שלא נראית לעין היא לא אסורה, אבל מיום שנבראה דינה הוא שאם תראה לעין כשתגיע להתפתחות תהיה אסורה, זה נקרא אסורה מתחילת בריאתה. אין בזה טענה שלא יקרה בריאה, זה כן בריאה. מתי? כשיראו אותה בעין. אבל כל מה שלא רואים בעין אין בהם איסור. כל פנים לגבי תותים, עכשיו אומרים שיש גם תולעים נראים. אמרתי הדרך הטובה, מה שלמדתי מתוך הבדיקות שעשו, זה לשרות אותם במים ואמה, סבון, 10 דקות, רבע שעה, ולשכשך אותם ככה שישתפשפו זה בזה, ולשפוך את המים, ועוד פעם לשטוף אותם, אבל להוריד את הפרח שעל התות עם קצת מן הפרי, כי התולעים תמיד יש להם חוכמה להסתתר איפה שיש מסתור, על פי רוב הם מתחבאים שם. אז תחת הפרח זה המקום הכי מוסתר בתות, אז צריך להוריד את הפרח עם סכין עם קצת מהפרי. אחרי השטיפות האלה, אם אדם רוצה להדר, יותר אמרו לי שיש תקופות, צריך להתעניין, יש תקופות שיש גם תולעים שנראים לעין, אז כדאי גם לראות אותם באור יפה או בשמש, בעין ואחר כך לאכול. ורוב התקופות אין בהם עד כדי כך תולעים. בחסה ודברים כאלה כדאי, אני ככה אני עושה, אני לוקח כל עלה לבדו, עלים רחבים, אני מרטיב במים ואני אחר כך שם על השיש עם ליפה רכה ואמה ומשפשף בתוך העלה ואחרי העלה מכל הקמטים משוטפים במים, זרם מים חזק. כדאי גם כן לבדוק, כי החסה זה אחד הדברים שמצוי בהם תולעים, אפילו החסר של חסלת, מצוי, צריך להקפיד. כרוב זה הרבה יותר קל, מספיק שטיפה מעולה ותמיד כדאי לראות בעין. כרוב הוא יותר קל מהם, אבל כרובית צריכה בדיקה וצריך יותר טוב לקחת רק חסלת, וגם זה לבדוק, לשים כמו שאמרנו מים ועמה ולשטוף חזק ולבדוק בעיניים. אבל הכרוב הוא יותר קל, כרובית וחסה זה בעיה. נענע לאלה שמשתמשים, נענע גם כן מאוד מצוי, יש אומרים שבשביל זה קוראים לו נענע, כי נעים ונדים שם התוליים. אז הוא, יש תקופות שהוא מלא, אז אם עושים אותו בתה, אנחנו נוהגים לשים בקנקן עם התה, אבל כשמוזגים לקוס, מוזגים דרך מסננת עם צמר גפן, שאז הם לא עוברים. הטעם שלהם הוא לא אסור, כי טעמם פגום לגמרי, אבל הם עצמם אסורים. על כן זו הדרך. זה אמרתי ככה כדוגמה כמה דברים לפי הזמן המועט. העיקר הוא לשים עין טובה על כל דבר ולהיזהר מהתוליים. וערב שבועות אנחנו מתקרבים, ברוך השם אתם יושבים ותורתכם, חייכם לפניכם, תורתכם על אתכם, אתם לומדים בה, גדולה תורה שנותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא. תדעו שבלימוד תורה בעמל זו עיקר ההצלחה, גם עיקר ההצלה של עם ישראל, בפרט בימים כאלה ובזמנים כאלה, הם בלימוד התורה. גם גאולתנו תלויה בלימוד התורה. כך כתב רבנו חיים בן עטר בספרו רחיים הקדוש עשרות פעמים. הוא צועק על הדבר הזה מאוד, שבלי תורה אי אפשר להיגאל. על כן, ברוך השם, זכיתם, אתם חופשי ספסלי בית המדרש, תנצלו את זמנכם ללמוד בעמל וביגיעה ובשקידה רבה, והקדוש ברוך הוא יקבל את תורתכם ברצון ותפילתכם ברחמים. ובזכות התורה הזאת, זכות התפילות האלה, ירחם השם על עמו ועל נחלתו ויושיע את עם ישראל ואת ארץ ישראל מכל הקמים עליהם, ונאמר אמן.